פסוק ד' בפסוק. כן? אם חוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעתם, ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. אומר רש"י, מה זה גשמכם בעתם? למה הכוונה? גשמכם בעתם? בעתם בשעה שאין דרך בני אדם לצאת, כגון בלילי שבתות. אנחנו רואים במזג האוויר ובגשמים, כל הדברים האלה כדברים טבעיים, זה לא בשליטתנו. אנחנו לא שולטים על זה, במזג האוויר זה עניין קוסמולוגי, נאמר ככה. אבל באה התורה ללמד אותנו דבר יסודי ביותר. נכון שעל פניו זה נראה כחוקי טבע, משהו כזה. על פניו. השם נפתח לו רפואה שלמה, ישועת השם, ערב עין. אז הייתי אומר שמה ששולט בבריאה כולה זה חוקי הטבע. ככה זה נראה על פניו. זה נכון דרך אגב. חוק נתן ולא יעבור. זאת אומרת, על פניו אנחנו רואים חוקי הטבע שבמזג האוויר זה אחד מהביטויים לחוקי הטבע שפועלים. באה התורה ללמד אותנו, זה נכון, אבל מעל חוקי הטבע יש רצון האלוקים. עכשיו, איך האלוקים פועל? מה השיטה? מה הפרוצדורה של האלוקים? האלוקים פועל בהתאם להתנהגות המוסרית שלנו. שלנו כפרט וככלל קודם כל. והוא אומר ככה, אני גשם, זה טבעי הירד. הגשם הזה, הם צדיקים, אם חוקותיי תלכו, אתם לומדים במכון מאיר, הכל בסדר. אז אני ארד להם גשם. אבל מה, מתי הכי טוב שירד גשם? שלא עובדים. כשעובדים, זה מפריע בעבודה, מה עושים? מורידים את הגשמים בלילות. איזה לילות? ליל שבת, הכי טוב, אף אחד לא עובד. זה נקרא, זה מה שאומר כאן רש"י במקום. לנו זה רק כמקרה, אבל רש"י אומר, זה לא מקרה. אם בלילה יורד גשם, זה סימן שצריך שאנחנו צדיקים. אז מהשמיים כאלה. שאלו אותי, אבל לא כולם בדיוק, אני יודע, מניחים תפילים, שומרים תורה, אבל זה נכון, אבל זה לא העיקר. העיקר כולם, עמך ישראל כולם צדיקים. אז זה הפשט כאן, שיש חוקי טבע, אבל יש מי שמעל חוקי הטבע, שהוא פועל בהתאם להתנהגות שלנו. הביטוי בתורה לדבר הזה, זה המבול. המבול זה חורבן, והמבול הזה בא בגלל התנהגות בלתי מוסרית. פתאום יורדים גשמים כל כך הרבה ימים, מציפים את כל העולם. אז אדם צריך לזכור שההתנהגות המוסרית שלו היא אפילו יותר חזקה מחוקי הטבע. כן, צריך לזכור את הדבר, בכל מערכת. אדם מולטי מיליונר, איך קוראים? טייקון. פתאום תופסים אותו באיזה מעילה או משהו כזה, כל חרב. איפה כל הכסף? נעלם. יושב בית סוהר עשרות שנים לפעמים. מה יותר חזק? הכסף? שלכאורה זה עוצמה, חומר, והמוסר. מה יותר חזק? מוסר, אפילו לנו במערכת האלוקית, במערכת האנושית, זה גם ככה. אדם יכול להיות מכובד, יכול להיות, לא רוצה להזכיר כאן שמות, אולי זה היום בחו"ל, פתאום מוצא את עצמו מאחורי ברך וסרק. זה התנהגות בלתי מוסרית. יכול להיות דבר כזה. תמיד צריך לזכור שהעניין הרוחני, המוסרי, זה הרבה יותר חזק מאשר העניין החיצוני, במה שאנחנו רואים. דבר שני, הוא אומר, ועץ השדה ייתן פריו. אומר רש"י, עץ השדה אין אילני סרק. מה זה אילני סרק? בעתידים, אומר רש"י, אותם האילנות לעשות פירות. מה זה סרק? סרק זה עצים שלא עושים פירות. לדוגמה, פירות שאפשר לאכול. כמו ברוש, למשל. ברוש, אי אפשר לאכול את הפרי שלו. זה קשה כזה, אי אפשר לאכול. כל מיני עצי סרק. אז הוא אומר, אפילו עצי הסרק ייתנו את פירותיהם. אותו פרי, כמו הברוש, לא, יש לו איזה צטובל כזה קטן, יהיה מתוק, כמו איזה גלידה כזאת, אתה אוכל אותה. תפתחו בהמשך, יש עוד פעם, כתוב ככה, בהמשך כתוב, תפתחו פסוק, פסוק פרק עבר, פסוק כף. ותם לריק כוחכם, זה פרקי התוכחה. זאת אומרת, אתם עובדים לריק. כן? מה זאת אומרת לריק? אתה משקיע. משקיע, משקיע, ולא יוצא מזה שום דבר. זה נקרא עובד לריק. כן? ולא תיתן ארצכם את יבולה, ועץ הארץ לא ייתן פריו. אומר רש"י, מה זה עץ הארץ? אפילו מן הארץ יהיה לקוי שלא יחניק פירותיו בשעת הכנתם. אז הוא רוצה לומר דבר פשוט. עץ שהוא, יש לו פרי, הוא גם כן ירכיב, פירותיו ירכיב, הוא לא ייתן פירות.
הוא
נשאר. כן, זה הפשט פה. אבל בעומק של זה, ידוע כיתוב בתורה, כאדם עץ השדה. כל אדם הוא בחינת עץ. אבל מה, יש שני סוגי עצים. עצי סרק ועצי פרי. אני אומר את זה כמשל, כמובן. עצי סרק זה אנשים שאין להם פוטנציאל. אינטלקטואלי, מחשב. איך אומרים בלשון שהפעם, לא יודע מה היום, אומרים דפר, אומרים. דפר, דפר. דפר זה אדם דפוק בראש, מה שנקרא. סליחה שאני אומר.
חשבתי זה דרום
פסיכולוגי. עושים לו איזה בחינה פסיכו-פסיכו, וקובעים... שהבן אדם הזה לא יצלח לשום דבר, חוץ מאולי מ... יכול לקרות דבר כזה. ואחרים, IQ גבוה, אתה יכול להיות גאון, ועילוי, עכשיו, אומר כאן, רומז את התורה. מי שעמל בתורה, אפילו עץ רק, נותן פרי. ומי שלא עמל בתורה, אפילו שהוא עץ פרי, הפירות שלו נרקבים. דוגמה אני אתן. איך אומרים לו? רבי אליעזר בן הורקנוס. שהוא היה מבחינת אבא שלו לפחות, עץ רק. למה? כי הוא, איך אומרים, אמרת, הוא לא יודע ללמוד. לא א', ב', לא שום דבר. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, לך תחרוש באדמה, בהרים. חרש בהרים, בסדר. בוכה, בוכה. אבא שלו, מה אתה בוכה כל היום? הוא אומר, אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו, מה אני יודע, אתה בוכה לא בגלל, אתה חורש בהרים, אני אתן לך לחרוש באדמה, בבקעה, במקום נוח. חורש, חורש גם בבקעה, בוכה, בוכה. למה אתה בוכה? רוצה ללמוד תורה. אבל אתה דפוק, סליחה שאני אומר. אתה, איך אומרים, עשו לך מבחינה פסיכו-פסיכו. אתה לא מתאים. מה עשה רבי אליעזר? ברח מהבית, אז בן 28. ברח מהבית, הבריד, והלך לירושלים, רבן יוחנן בן זכאי. אמר רבי, הוא בוכה. אמר לו, רבן יוחנן בן זכאי, למה אתה בוכה? הוא אומר לו, אני רוצה ללמוד תורה. אתה למדת פעם תורה? לא, שום דבר. אתה יודע ברכת המזון? לא. אתה יודע תפילה? לא. קריאת שמע? לא. מה אתה יודע? כלום? אני לא יודע כלום. אז הוא בסבלנות גדולה, רבי חנן בן זכאי לימד אותו, היה לו מכון מאיר כנראה, לאט לאט לימד אותו, ובסופו של דבר, זה אותו רבי אליעזר בן הורקנוס, בר סוד שאינו מרבה טיפה, שידע את כל התורה כולה, והיה אחד מראשי גדולי ישראל, שאלו אותי איך זה יכול להיות, זה מה שהוא אומר, כי אפילו עץ רק נותן את פריון. פעם אני מוכרח לומר, גם במכון מיני היה דבר מאוד דבר, יש כאן הרבה כאלה, אבל אחד זה היה ממש דומה. היה איזה קיבוצניק אחד מהגליל, והקיבוצניק הזה, הוא היה גמר את הצבא, אז אמרו לו, תלך תעבוד בבנן. למה בבנן? הוא היה בחור מוצק כזה, חזק, מוצק. אמרו, תהיה בבננות, יש שוקל הרבה, צריך סבלים. כשקוטפים את הבננות מהמטע, צריך להעביר את זה למסעית. אתה מתאים לזה. אבל הוא אמר להם, אני רוצה ללמוד תורה. הוא לא, הוא היה בעל תשובה. מתחזק, מה שנקרא היה. אני רוצה ללמוד תורה. אמרו, אתה לא מתאים, אתה בא בית ספר, לא למדת בשום מקום, לא למדת. זה מה שאתה מתאים, להיות סבל של בננו. טוב, ראה שלא, המזכירות לא קיבלו את הטענות שלו שרוצה. ברח, עזב את הקיבוץ ובא למכון מאיר. בא למכון מאיר. התחיל ללמוד, היה לו קשה. מה זה קשה? היה מזיע. הוא לקח על עצמו ללמוד משניות ולשנן אותן בעל פה וכל זה. היום הוא רב חשוב בישראל. כל זה למה? כל אדם יש לו פוטנציאל. לא הפסיכו קובע, מה שקובע? זה העמל של האדם. אדם אפילו שאין לו כישרון טבעי, אבל אם הוא עמל בתורה, הוא מוציא את כל מה שיש בו. אותו דבר רבי עקיבא, הוא רק בגן 40 התחיל ללמוד תורה. הייתה לו אישה טובה, אמר, חביבי, אתה רוצה להתחתן, תלך תלמד תורה. רבי עקיבא למד תורה, כמו ילד קטן, ממש בתלמוד תורה. וההפך, אנשים כישרוניים ביותר. כל הכישרונות שלהם הולכים לאיבוד, כי הם לא מאבדים אותו, הם לא מטפחים אותו, לא עוסקים בלימוד. זה הרמז של עץ פרי ועץ סרק, שהוא אומר.
מה, על העמל מקבלים שכר, לא על התוצאות?
ודאי. מה זה עמל? כל דבר בחיים, לא התורה. לא התורה. האמת היא, אדם, ההשתדלות של האדם היא קובע. כתוב, אדם צריך להיות עמל, אדם לעמל יולד. לא לבטלנות, לא לחיבוק ידיים. כתוב מפורש. איזה עמל? זה עמלה של תורה, אבל לא רק עמלה של תורה. אדם חושב שהוא לא יתאמץ בחיים שלו, הוא לא מרגיש טוב, אבל זה לא הוא. כי מה זה העמל? זה להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שגנוז בתוכך. ומה המשל דומה לזרע? זרע, אתה שם אותו באדמה, משקיע אותו, אתה יודע, של תבואה. יוצא שיבולים, הכל כך. אותו זרע נשאר בשק, למחסן, מה קורה איתו?
נרקם.
איך האדם? האדם צריך לדעת שיש לו כוחות אדירים, מאלוקים, לא מאיתם. והוא צריך לעמול בשביל להוציא אותם מן הכוח אל הכוח. זה הכל. כל התורה על רגל אחד. אנחנו בשניות. פרק ומשנה ה' הפסח ששחטו שלא לשמור בשבת חייב עליו חטאת. השאר כל הזבחים שחטן לשום פסח, אם אינם ראויים חייב, ואם ראויים הן, רבי אליעזר מחייב חטאת, רבי יהושע פטר. בוא נראה מה הכוונה. הפסח, קורבן פסח, שחטו שלא לשמור, שלא לשם פסח, אלא לשם זבח אחר, כמו השלמים או משהו אחר. כן. בשבת, ב-14 שחל בניסן בשבת, כגון שטעה וסברו היה שמותר לשחוט את הפסח בשבת, אפילו שלא לשמור, בשם שמותר לשחוטו לשמור, אז כיוון שזה לא לשמור על הקורבנות, המחשבה קובעת, הכוונה קובעת, לא רק המעשה, למי אתה מתכוון? לשם מה הקורבן הזה? אם זה עולה, אם זה חטאת, אם זה פסחים וכו'. חייב עליו חטאת.
מדוע? כי הוא חילל שבת. לפי שהזבח פסול, כמו שלנו לאל, זה שחד בשבת בשוגג של ראשי מצווה. וגמרא מבואר שמדובר כאן דווקא כגון שעקר מן הקורבן את שם פסח, כלומר שידע שהוא קורבן פסח, אף על פי כן שחטו לשם שלמים, כגון זה הזבח פסול, אבל אם טעה לגמרי סבור שהיה שהוא שלמים ושחטו לשם שלמים, פטור שעקירת שם פסח בטעות, אומר זה כלל, אינה עקירה, כי הייתה טעות, והפסח כשר. זאת אומרת, הוא טעה בדבר הזה כבר דין אחר. ושאר כל הזבחים שחטן לשום פסח, ב-14 שחל להיות בשבת, אם אינם רואים לקורבן פסח, כגון שם בקר או נקבות, סידלוק, עשור, והיה שוגג, כגון שכח שהוא שבת, או שטעה וסבור שהיה קורבן פסח הוא, חייב חטא שאין דינו כתועה בדבר מצווה, שהרי הכל יודעים שאין מין זה כשר לקורבן פסח. אז איך הוא אומר שזה פסח? אז לכן הוא עבר עבירה בשבת בשוגג אמנם, חייב קטן. ואם רואים את הקורבן פסח, כגון שה בן שנה של שלמים, ששחטו לשם פסח, שזה מתאים להיות פסח, מתוך תרדתו לשחוט פסחו, טעה ושחט את השה של השלמים לשם פסח, באו לשם הרבה הרבה כבשים נאמר. איך הוא יודע, רגע, זה לפסח, זה לשלמים, זה לזה, הוא הביא כמה. אבל הוא טעה והתבלבל בדברים האלה. ולא זכר שהקדישו לשם שלמים, נחלקו בזה רבי אליעזר רבי יהושע. רבי אליעזר מחייב חטאת ופשטה בדבר מצווה. רבי יהושע פוטר מחטאת, שדעתו הטועה בדבר מצווה, שעשה מצווה כלשהי, פטור מחטאת. הרי זה עשה מצווה שהקריב קורבן, והרי כל הדבחים נזבחו אפילו שלא לשמה קשרים, אף שנזבחו לשם פסח, סובר רבי יהושע שקשרים הם. מה רבי אליעזר? מה עם הפסח שהוא מותר לשמו, מותר לשחטו בשבת? כן? הרי פסח דוחה שבת, ששינה את שמו שחטו לשם דבח אחר חייב חטאת, עצם העובדה שהוא שינה את החטא. זכים שאר קורבנות שהן אסורים לשמן שעשו לשחטו בשבת, ושינה את שמן שחטן לשם פרע אינו דין, כלום אינו קל וחומר שיהיה חייב חטאת. אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, לא. אין זה קל וחומר. אם אמרת בפסח ששינה את שמו חיה מפני ששינה לדבר האסור, לשם דבח שאסור לשחטו בשבת. תאמר בזבחים, האם תאמר בשאר הדבחים ששינה לדבר מותר, לדבר מותר לשם פסח, היום בסוף זה קורבן פסח, לשחטו בפסח שיהיה חייב. אמר לו רבי יהושע, אם מורי ציבור, קורבנות האמורים בציבור שהקריבום, כגון, זה שאתם לא מבינים זה לא נורא, גם אני לא מבין, אבל אני אקרא את הפירוט. כגון עולות תמיד ומוסף שמקריבים בשבת, יוכיחו שמה שדחית את הקל וחומר שדנתי אינו דחוי, שהם מותרים לשמן, שמותר לשוחטם בשבת לשמן. והשוחט לשמן, ואילו שחט שער, זכים לשם אימורי ציבור בשבת, חייב חטאת, אף על פי ששינה לדבר המותר. אמר לו רבי יהושע, לרבי אליעזר, לא. אין להעביר ראיה מאימורי ציבור. מדוע? אם אמרת באימורי ציבור שהשוחט לשמם חייב, שיש בהם קצבה, שאין מקריבים בשבת, אלא שני כבשים תמידים ושני כבשים נוספים ותו לא, ולאחר שחט הוא יודע הוא שאין צריכים לשחוט עוד, ואחר אין זה תועל השוגג, שלא היה לו לטעות כך. תאמר בפסח, בקורבן פסח, שאין לו קצבה, שהכל צריכים לקורבן והכל תרודים בו. ומתוך כך אפשר שהאדם תועה ויהיה סבור על זבח אחר שפסח הוא. ואם, אף אם שחט כבר את פסחו, מצא זבח זה עומד בין הזרה, הוא אומר, אולי זה פסח. אז הוא כבר, זה לא, זה יכול להיות שהוא באמת פסח. ושחטו למי שהוא, הרי טועה בדבר מצווה. עד תאמר שיהיה חייב. רבי מאיר אומר, אף השוחט דבחים אחרים בשבת, לשם אימורי ציבור, לשם תמידים או מוספים ושוגג פטור. מדוע? לפי שהקורבן כשר, שכל הדבחים שנשחטו שלא לשמן כשרים, והרשינה לדבר המותר, לפי שבת, ניתנה להידחות את קורבנות ציבור, וזה קורבן ציבור. הבנתם? העיקר זה רבי מאיר. רבי מאיר הוא אומר זכות, אומר, לא, כל זבח סתבי, ואם זה קורבן מקשר, אפשר לשחות אותו בצד בשבת. לא יודע מה הלכה, זה סוג של משנה, צריך לדסקס אותה, אמרנו לעמול בתורה, לחזור, 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 ולאט לאט לראות את השקלא והתריא בין שני האמוראים.
ההלכה כרבי יהושע.
כך הוא אומר, הלכה כרבי יהושע. מה אומר רבי יהושע, אתה זוכר? זה לא רבי, לא רבי מאיר.
רבי מאיר היה מסך.
אז אני רגע... שבשוגג הוא חייב בכל זאת, חטא?
שם אחרי משפט על שני כבשים. שוגג.
פותר, רבי יהושע פותר, כן? פותר. למה הוא פותר? פותר מחטאת, שלדעתו הטועה בדבר מצווה ועשה מצווה כלשהי, פטור מחטא. כן, אז הוא עשה מצווה בכל זאת, למרות שהוא טעה בדבר מצווה. ולכן הוא פטור מחטא. טוב, אורות. אורות, אורות, אורות. בפי... נון גימל. יש מסע כזה שנקרא רוח הקודש. ומה זה רוח הקודש? רוח הקודש זה מדרגה שהאדם נמצא בה. כל אדם יכול להגיע לרוח הקודש. רק מה, הוא צריך לעבוד את אלוקים כמו שצריך. אז הוא יכול לזכות לרוח הקודש. מישהו מכם מעוניין ברוח הקודש? אתם מעוניינים? תעבדו את אלוקים, זו עבודה רצינית של כל החיים. אבל מי שלמד מסילת ישרים, אז הפרק האחרון עוסק בקדושה. הוא מסביר שם בפרטות איך מגיעים לרוח הקודש. אבל לא עכשיו נלמד. אבל רק נדע שיש מציאות של רוח הקודש. כמו שיש מציאות של נבואה, שאנחנו לא מכירים אותה היום, יש מציאות של רוח הקודש, שגילוי שכינה כזה, שמי ש... בודדים זוכים לדבר הזה, כמו שבכל דור ודור, בכל יום ויום יש למד דב צדיקים, כולל הדור הזה, שיש להם רוח הקודש. על זה מדבר, הרם מדבר על רוח הקודש, הוא בעצמה על רוח הקודש, מדבר על רוח הקודש. בוא נראה מה זה רוח הקודש. רוח הקודש מגלה בבהירות, הוא מסביר מה זה רוח הקודש. רוח הקודש מגלה בבהירות את האור האלוקי הגדול, המלא חיים. ואיפה הוא נמצא האור הזה? הפרוס בכל העולם כולו, מלוא כל הארץ, כבודו, כבודו מלא עולם. אין לך דבר, בחסידות אומרים, אין לך דבר בעולם שאין בו טוב. אין דבר כזה. בכל גרגר חול, בכל ציפור, בכל בעל חי, בכל אדם, בכל דבר יש טוב. שאלו אותי למה? כי אלוקים עשה אותו. אלוקים עשה את הכל לטובה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הכל טוב מאוד. העיניים שלנו, הן רואות מה שבלב שלנו. הלב שלנו לא תמיד הוא טוב. ומחשבות לא טובות, הדברים כאלה. ומילא אתה רואה את העולם בעין רעה. למרות שהעולם הוא טוב. מי שנכן בסגולה הזאת, במיוחד, קראו לו אברהם אבינו, אולי הכרתם אותו, סבא שלנו. הייתה לו עין טובה, והוא לימד זכות על כל דבר, גם על סדום והמורה וכל דבר. זה אדם ברוח הקודש. אדם שבאמת רואה איך הקדוש ברוך הוא, הרצון הטוב של הקדוש הוא מלא בכל מקום, בכל דבר. ואת כל האדם בכללו בייחוד, כן? מלא חיים של טוב, איך הוא הולך ומתרכז, מוצא לו עמדתו בעולם, מקום מנוחה הפעולה בכנסת ישראל, רוח הקודש, שבקרבה קדוש שורה באדר גאונו. כנסת ישראל זה כל עם ישראל. מראש צורים, דיינו מהאבות של גזעה, מהליכות תולדתה, מההיסטוריה שלה, ואנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים. מהופעת תורתה, מהארת נביאה, עמדת מלכותה, בניין מקדשה, חורבנה, החורבן גם, בשבותה, פזורה, פיזורה וגלותה, נחמתה ותקוותה, עד דור אחרון, פעולתה על המהלך הרוחני של העולם, והתעוררותה לתחייה בזמננו, נפילתיה החומריות והרוחניות, עומק המחשבה האלוקית המתגלה ועוצם הירידות וכונניותם לטובת אישי הפרטים, לכללותה למין האדם בכללו, להעלאת העולם בפועל ידה, דבר השם אשר אימה בחיי שעה. כל זה, סליחה שקראתי זה בנשימה אחת, כי זה פסוק אחד ארוך. כל המתרחש בעולם, עליות, ירידות, היסטוריה, טבע, זה, הכל, הכל, ממי זה? ממי זה? יפה, איך אתה יודע? אבל אדם בעל רוח הקודש, אפילו בירידה הוא רואה עלייה. בכל דבר הוא רואה את הרצון הטוב האלוקי. זה משהו מיוחד במינו. פטנט, לראות הכל טוב. זה נקרא לייחד בתורה, השם יחוד קודש הבריך ושכינתה. לייחד זה לראות את הרצון הטוב של אלוקים בכל מקום, בכל זמן. החיים החברתיים היחידים, הלאומיים והעולמיים, חיי העולם, זיכוך הנפשות והגברת זיו החיים, התעלות הכישרונות, המשכת התרבות הכללית שבעולם אל העושר האמיתי, התבססות חיי עולם על ידי החיים הנצחיים הרוחניים, הסדרת עשיות השונות בבני האדם, שמירת ענייניהם, רכושם וכבודם, הגדלת יופי החיים, כבוד החיים ועונג החיים. כל זה על ידי הבאת דעת אלוקים, השם אלוקי ישראל, בשפה ברורה ורוח אדיר, החי בנשמתה של האומה, אומת עולמים זו, התעוררות ספרות פרזית, פרוזה מה שנקרא, ושיריה, בשירית, ביקורתית ופומבית, השווה אל אור הנבואה וקישורה אל התורה בתור הכרה בהירה שהכרח גמור לרוח האדם מסובך לשוב אל המקור העליון שהדעות היותר נשגבות נשאבות ממנו. כל אלה וסעיפן מקשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל כזוג. זוג זה פעמון. הרב כאן אומר, אני רואה את הכל, הנה עוד מעט הנבואה תתחדש. כל העולם המשתנה הזה, הכל בכל זה רואה את הרצון הטוב של אלוקים. שאלו אותי איך הוא רואה את זה, אני גם לא יודע, בכל זאת הוא רואה את זה. הוא בעל רוח הקודש.
אני יודע אם רוח הקודש יודע שיש לו רוח הקודש?
אני לא יודע, צריך לשאול את בעלי רוח הקודש.